אותנו בחיים ומקשים עלינו את החיים זה שאנחנו לא מצליחים לשנות את מה שאנחנו רוצים לשנות. יש אנשים שמחליטים שממחר הם מתחילים לעשות ספורט ולשמור על כושר, וזה מחזיק מעמד בערך יומיים, ואחרי זה עוד פעם לא עושים ספורט. ואחרי יש כאלה שמחליטים ממחר לאכול בריא, וזה מחזיק מעמד שבוע, ואחרי זה עוד פעם אוכלים גלידות ודברים לא בריאים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להשתנות, ומשהו מפריע לנו. קשה לנו להשתנות. גם בדברים הפיזיים, יש כאלה שכוססים ציפורניים והם רוצים להפסיק, והם בערך 3,000 פעם מחליטים להפסיק וממשיכים. למה לא מצליחים לשנות? מה מקשה עלינו להשתנות? עוד יותר במידות שלנו. אדם כועס, זה דורש שינוי, הוא לא מצליח להשתנות. מה מפריע לנו כשאנחנו באים להשתנות? אז אפשרות אחת זה לחשוב שאנחנו מפחדים מזה, שככה אני, אין סיכוי, אין מה לעשות, אני זהו, בבחינת אלו שאין להם חלק לעולם הבא, הכל אבוד, הכל גמור, אין מה לעשות, זהו, נולדתי ככה, או לא נולדתי, אבל אני כבר לא יכול להשתנות, ייאוש כזה. אז אומר השלה הקדוש במסכת ראש השנה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. אפילו עשה כל עבירות שבעולם יש להם תשובה. גם מנשה שהעמיד צלם בהיכל ועבר כל עבירות שבעולם, כשעשה תשובה קיבלו הקדוש ברוך הוא. אין מושג כזה שאי אפשר לתקן ואי אפשר לחזור בתשובה בכל התחומים. וגם אם אדם עושה את כל הדברים שעליהם נאמר שאין לו חלק לעולם הבא, כמו שהרמב״ם מביא בהלכות תשובה בפרק ג', אומר התניא שזה רק כשאדם לא עושה תשובה. אם אדם עושה תשובה, ככה השלה הקדוש מביא גם, אם אדם עושה תשובה, הכל בסדר. הוא יכול לעשות תשובה על כל דבר. הרב מעריך בזה גם באורות התשובה, גם על הדברים הכי חמורים. אז אפשר לתקן, אפשר לשנות, אפשר להתקדם. אז למה זה כל כך קשה לנו? זאת אומרת, אם זה בגלל הייאוש הזה, אז אין מה להתייאש, קדימה, לשנות. אבל אנחנו ננסה ללמוד עכשיו כמה סיבות שמפריעות לנו לחולל שינוי. ואז אם נספיק, נראה כמה שיטות שחז"ל מלמדים איך כן לחולל שינוי. יש להם שיטות איך לעזור לנו להשתנות. דרך אגב, זה דברים שאפשר ללמוד אותם גם לצד הלאומי, לא רק לצד האישי. אנחנו עוד מעט מתקרבים לחנוכה. יש פה חבורה של צדיקים בחנוכה ש... הסתכלו על המצב בעם והצליחו לחולל שינוי ענק. איך הם עשו את זה? מה השיטות שהשתמשו החשמונאים כדי להוליך את עם ישראל למקום הרבה יותר טוב בשינוי עצום? אז קודם כל, מה מפריע לנו להשתנות? הדבר הראשון שלא נרחיב בו עכשיו זה חוסר ביטחון עצמי. אבל כשאדם חסר ביטחון עצמי, הוא פשוט מפחד משינויים, כי זה מאיים על יציבותו המעורערת. זה כמו אדם שעומד על רגל אחת ועוד רגע נופל, מישהו בא נוגע בו, אל תיגע בי, אל תיגע בי, לא רוצה, אני עוד רגע נופל. הוא מפחד ליפול כל הזמן. אז הוא לא רוצה לראות, לשמוע, הוא מפחד מכל שינוי הכי קטן. זה קצת דומה כששכבתי בבית חולים, רצו להזיז אותי מילימטר. אל תיגעו בי. זאת אומרת, מה? כל כך כאב שלא יכולתי שיזיזו אותי כלום. הקיום שלי היה תלוי על בלימה. אז הרופא אומר, תשמע, אני רוצה... לא, בבקשה, לא. אי אפשר לזוז. זאת אומרת, אני מפחד מכל שינוי, כי אני כל כך לא יציב. אני כל כך לא עומד על רגליי. ככל שאדם בעל ביטחון עצמי גדול יותר, ככה הוא מעיז לקחת על עצמו את הסיכון במרכאות שיש בשינוי. הוא מוכן להיפגש עם אנשים, לשמוע, לשנות, לתקן, לחולל שינוי. אז זה נושא שנדבר עליו בנפרד, וקצת הזכרנו את העניין של הביטחון העצמי, אז אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל בוודאי שאדם שחסר ביטחון עצמי, קשה לו לחולל שינוי. יחד עם זה נלמד שהשיטות שחז"ל מלמדים אותנו איך כן לחולל שינוי, יכולות לסייע גם לאדם שהוא חסר ביטחון עצמי. הקושי השני הוא סוג של כאב שהזכרנו אותו כבר בעבר. הכאב שנובע מזה שאני חווה איזושהי חוויה של ניתוק מההוויה הקיומית שחייתי בה עד עכשיו. מה הכוונה? נניח אדם, ילד בן 5, נותנים לו לוח כזה שחור לבן עם כל מיני יצורים נחמדים. יש שם ראש של סוס, ויש שם ראש של חייל, ויש שם ראש אחד עם כתר. ואומרים לו, זה, קוראים לזה משחק שח. הוא מתרגש, לוקח את זה, מתחיל לקחת את הסוס, להזיז אותו שם בין החיילים, עושה תחרויות, לוקח שני סוסים, אחד לבן, אחד שחור, עושה ביני מלחמה. מבסוט, ככה הוא משחק שבוע עם הלוח שחמט הזה. הוא כבר המציא לעצמו שם משחקים שלמים, מה זה, אוהב את המשחק הזה, אהבת נפש, הוא כל היום משחק איתו. ואז אבא שלו בא ואומר, בוא אני אלמד לך לשחק שח. מבסוט, יופי, מצוין, הוא כבר יודע לשחק. ואז אבא שלו אומר, הסוס יודע לקפוץ 1, 2, הצידה. רגע, לא הבנתי כלום. והרץ הולך ככה, והצריח ככה. הרסו לו את המשחק. עכשיו, מסכן, הוא כל כך אהב את המשחק קודם, נהנה מכל שנייה. עכשיו באים ללמד אותו, בוא, תעשה איזה שינוי בהבנה שלך, בתפיסה שלך. עכשיו הוא לא חי את המשחק. עכשיו זה ממש מכביד עליו. במקום ליהנות מהמשחק, במקום לחוות, להיות את המשחק, הוא כל הזמן מרגיש כאילו הוא מהצד. הוא משהו מנוכר בינו לבין הדבר החדש. למעשה כל שינוי שאנחנו עוברים, הוא מעמיד אותנו בעמדה די דומה. זה מה שאומר שלמה המלך, כן, בקהלת, בפרק א', כי ברוב חוכמה רוב כעס, כן, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. כשאני מוסיף דעת, אני נמצא באיזו עמדה נפשית שאני קצת עדיין מהצד, אני עדיין לא חי את הדבר. השלב הזה של המעבר מהעמדה הקודמת לעמדה החדשה מכיל ניתוק מסוים בחיות של הדברים. אם תרצו, אני מניח שחלק מכם יודעים לרכב על אופניים, אם אין מישהו שילמד. הרגעים הראשונים כשעולים על אופניים, אני לא יודע באיזה גיל, 5, 3, לא משנה, כל אחד בלי גלגלי עזר, זה רגעים מאוד קשים. מצד אחד התגעגעתי לרגע הזה, סוף סוף קנו לי אופניים, או, יופי, עולה על האופניים, בום, נופל. אומרים לי, תשמע, אתה יכול, אין סיכוי, איך אני, מה, שני גלגלים, אחד, איך לא נופלים? אני רק עולה, אני נופל. לא, אתה תצליח, אני אחזיק אותך. זה תסכול גדול מאוד. עד עכשיו נסעתי על אופניים עם 3 גלגלים, מנווט, ממש לנהג מרוץ. פתאום, 2 גלגלים, נורא, אסון טבע, אי אפשר. מתסכל מאוד. כל השלב הזה של השינוי מ3 גלגלים ל2 גלגלים, זה כואב לנו. כואב לנו קודם כל נפשית. זה לפעמים גם כואב פיזית כשנופלים. זה כואב. עד שאתה מגיע לשלב שאתה נוסע עם האופניים ממש בלי ליפול יותר. לא, אתה עושה 2 פדלים, בום, נופל צד אחד, עוד צד שני. נוסע קצת קדימה, לא יודע להסתובב, נופל. בסוף אתה לומד לנהוג באופניים, לרכב על אופניים. עכשיו אתה חי את הנהיגה, את הרכיבה על האופניים. אבל זה לקח זמן. הזמן הזה כואב. זאת אומרת, התהליך הזה של המעבר מהמצב הקודם, שבו חייתי חיים שלמים, למצב החדש שאני עדיין לא חי אותו, הוא מצב שכואב לנו. ורק אחרי שאני הופך את המצב החדש לחלק מההוויה שלי, אז הכאב הזה מסתיים. אבל אני לא אוהב לחוות את הכאב הזה. וזה לא משנה אם זה החלטה שאני אוכל אוכל אחר מהאוכל שהייתי רגיל עד עכשיו. אדם היה לו סדר מסוים, אוכל כך וכך, שותה כך וכך, מישהו בא ואומר לו, תשמע, מהיום אתה לא אוכל סוכר. כי אם תמשיך, אז חס לשלום, תהיה לך סכר. שיש לו כבר. זה נורא קשה. זה שינוי כל החיים, כל ההרגלים, הוא תמיד אכל עוגות, ותמיד זה, ופתאום כל דבר צריך לשאול, יש סוכר, אין סוכר, זה כואב. אחרי 20 שנה, אתה אומר לו, תאכל עוגה, אבל מה, אני עוגה, מה פתאום, אני לא אוכל עוגות. זה בכלל, לא מפריע לו, כן? יש כבר, זה הפך להיות חלק מההוויה שלו, כן? זאת אומרת, לחולל שינוי, זה כואב, קודם כל, כי המעבר הזה, השינוי הזה, הוא יוצר מצב שבו אנחנו לא חיים כפי שחיינו קודם. למרות שיכול להיות שמה שחיינו קודם היה נחות וקטן ועלוב, אבל לעומת החיות שהייתה קודם, זה שעכשיו אני לא חי בכלל, אני מרגיש רע עם זה, כואב לי. אומר הרב במאמרי ראייה, כשהוא מדבר על תקופת מעבר, אז הוא אומר שיש בזה עוד עניין. בשעת העברה ממדרגה למדרגה, עד הגיעם לידי השתלמותם והתפתחותם המוחלטת, נעתקים היסודות והכוחות הללו משורשם, מתמוטטים עמודיהם, מטבעיותם יצאו, ולידי השתלמותם לא הגיעו. אנחנו כאילו זנחנו, עזבנו את מה שהיה לנו קודם, ועוד לא התאקלמנו במצב החדש. אז אנחנו בעצם מתקוממים, אנחנו לא רוצים את המצב החדש. ואז אנחנו חוזרים להרגלים הקודמים שלנו. לא רוצים התפתחות, אנחנו רוצים לחזור להיות פרימיטיביים, כי מפחיד אותנו ההתקדמות הזאת, הטכנולוגיה. זה קורה לאנשים מבוגרים שאומרים להם, הנה, יש מחשב. יש כותרות כאלה. להפוך את המחשב מאויב לאוהב. יש אנשים שממש חושבים, המחשב נגדי. אומרת, איפה אני לוחץ הוא עושה נגדי משהו. אני לוחץ פה, פה. אתם לא מכירים זה, כי אצלכם נולדתם עם מחשב ביד כמעט, אבל אנשים יותר מבוגרים, שלא הכירו מחשב כשהם היו קטנים, אני לא מבין, אני עושה דווקא הוא עשה לי. מחק לי את כל העבודה. זה נוכל יושב שם בתוך המחשב. גועל נפש ממש. זאת אומרת, זה ממש, הם אומרים, אז זאת, צריך להרוס את כל המחשבים, לחזור לנייר ועט. נו, באמת. ויש כאלה שעושים את זה, אתה נחתי פעם לאיזה רופא אחד שכל השולחן שלו מלא כרטסת וזה, הכל הוא כותב וזה, אין מחשבים, מה היום? לא סובל את המכשיר הזה. הכל הוא כותב, 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 בתוך מעטפות, ניירות זרוקים. כן, הוא מעדיף לחזור למצב הפרימיטיבי כביכול, כן? למרות שהוא נחות יותר, אבל הוא שם, הוא מרגיש נוח. אז אנחנו צריכים להבין שהמעבר ממצב למצב יוצר אצלנו איזה קושי, איזה כאב, שצריך ללמוד את השיטות של חז"ל, איך מתמודדים עם זה. אבל צריך לזהות את זה, להכיר את זה, לא לפחד מזה. נכון, כשאנחנו רוצים לשנות, חלק מתהליך השינוי מכיל כאב מסוים, וזה בסדר. אבל יש דבר נוסף. אומר רב סעדיה גאון באמונות ודעות, במאמר עשירי, שכשאדם מתקדם, מתפתח, למעשה משתנה, אחד הדברים שמכבידים עליו מאוד זה ההודעה שמה שהוא היה קודם דרש שינוי. יש איזו בושה מסוימת. מה, קודם לא הייתי בסדר? זה לא נעים. פעם באתי לאיזה מנהל בית ספר אחד שהיה באמת צריך שינוי דרסטי, מקום עלוב בכל קנה מידה. תוכנית עברה 30 עניינים, נקודות, שאם הוא יעשה אותם הבית ספר יהפוך להיות. אז הוא אומר לי, למה, מה אתה חושב, שעד שבאת היה פה רע? זה בדיוק זה. מה אתה חושב, שצריך לעשות שינוי? מה פתאום? מה שעד עכשיו היה, זה הכי טוב שיכול להיות. הוא לא מוכן, הוא מתבייש מזה שהוא צריך להתקדם. כן. ולכן אומר הסאג, האדם כל שרבה חוכמתו רב צערו, מפני שמתגלים לו מימומי העניינים מה שהיה במנוחה ממנו. כן? זה היוסיף דעת, יוסיף מחוב. אני קודם הייתי רגוע עם מה שיש לי, הייתי מרוצה, אכלתי טוב, שתיתי טוב, פתאום בא רופא ואומר לי, תשמע, אכלת גרוע כל החיים. מה? טוב, לפעמים אין לו ברירה אלא להאמין לרופא, אבל זה די מתסכל, נכון? זה בושה וחרפה. מה, אני ממש מתוסכל מזה. עד כדי כך שאני מעדיף להמשיך לאכול גרוע כדי להגיד לעצמי, לא, אתה בסדר גמור. כמו שדיברנו כמה פעמים, אנשים יושבים בכל מיני תנוחות לא בריאות. אז בא מישהו אומר להם, תשמע, כמו שצריך, אל תהרוס לעצמך את הגב. אז אנשים, במקום לעשות את זה, הם מעדיפים להמשיך. מה, אני לא הייתי בסדר? אז שנייה אחת מתיישרים, אחרי זה עוד פעם מסתרעים על הכיסא, כאילו הם בנופש עולמי, והורסים את עמוד השדרה. למה? כי לא נוח להודות בזה שאני לא בסדר. לא נוח להודות בזה שאני צריך שינוי. מה גם שכמו שאמרנו, יש בעניין הזה איזה קושי מסוים, כן? הקושי שאמרנו קודם, לעבור מהמצב שבו אני מרגיש נוח. כאילו הגוף שלי מרגיש טבעי כשאני מסתרע באיזשהו אופן על הכיסא. אתה אומר לי לשבת בצורה, לא נוח, זה לא טבעי לי, זה לא המצב שאני חי בו, אני... אז שני הדברים כבר מצטרפים. למעשה אומר הרב, באות התשובה בפרק ח', שאדם לא צריך ליפול בליבו ממה שהוא נחרד מפני רוב האבונות. כן? הוא מוצא, כשהוא רוצה, הוא מתעורר, כשהוא צריך להשתפר, אז האבונות נהיו אצלו יותר מורגשים, כי כך הוא טבע הדבר. שכל זמן שאדם נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו. לפעמים אינו מרגיש שם כלום, והרי הוא צדיק בעיניו, הכל בסדר. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה, ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולה אצלו, ורואה הוא את כל כתמיה, וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. אז אומר הרב שהבושה הזאת שמרגישים צריכה לתת לנו תנופה ולא להחליש אותנו. אבל לפעמים יש אנשים, ככל שהם יותר גאוותנים, ככה הבושה הזו מעכבת את היכולת שלהם להשתנות. זה דבר שאנחנו צריכים שוב להכיר אותו, כדי שכשנבוא לחולל שינוי לא ניבהל מהבושה הזאת, מתחושת הבושה הזאת. קושי נוסף, ככל שאדם מתקדם בחיים, וזה כבר כשאנחנו מדברים על שינויים שלוקחים אותנו למדרגות יותר מפותחות, אז אנחנו יותר חוששים מנפילה. אדם שעולה על כיסא, כמה כבר הוא יכול ליפול? אבל לעלות על הגג זה יותר מסוכן. כמה שעולים יותר גבוה, זה יותר מסוכן. כי הנפילה עלולה להיות... אז יש אנשים שאומרים, אני מעדיף לא לעלות על הגג. מסוכן מדי, שעוברים את הגב, לא כדאי. ויש כאלה אנשים שגם לא עולים על סולם. שני שלבים כן, השלישי ספק, הרביעי בטוח לא. למה? מסוכן כבר. באמת, כמה שעולים יותר בחיים, אנחנו נפגעים יותר אם אנחנו נופלים. אדם גס, מחוספס, מידות רעות, הוא חי את החיים שלו, וזהו. ככל שהוא נעשה יותר עדין, יותר בעל מידות טובות, אז כל דבר הכי קטן זה פצצה. זה כבר לא קל. אומר המהר"ל בנצח ישראל בפרק ה' שיש איזה מין מציאות כזו שאדם... ככל שהוא... או יותר טוב, דוד דברי בעל הראשית חוכמה בשער הענווה. הוא אומר שאינו דומה כתם הנופל בבגד משי לכתם הנופל בבגד פשטן. אדם שעד עכשיו היה לבוש בבגדי פשטן, זה התלכלך פה, היום נקרא לזה בגדי עבודה. הולך עם בגדי עבודה, נקה פה, יש פה איזה גריז קצת. גריז, מי שם לב? הוא קנה חליפה יפה, עולה 5,000 שקל, כזה משהו, עדין כזה, בד משי, לא יודע מה. הכתם הכי קטן, הוא כבר פצצה, מה התלכלכתי, יו, מה יהיה? זאת אומרת, ככל שאנחנו מתפתחים כביכול, בגדים זה לא בדיוק הדוגמה, אבל זה כמשל, אנחנו יותר חוששים, יש לנו ציפיות יותר גבוהות מעצמנו. אנחנו גם, שוב, בגלל הגאווה, אנחנו חוששים מהציפיות של אחרים מאיתנו. אומרים למישהו, בוא תהיה רם בישיבה. לא, מה לא, בסדר, מה המשכורת, בסדר, כמה שעות, בא, יופי, איש על כוח. אומרים לו, בוא תהיה ראש ישיבה. אחריות, לא רוצה לראש את כל הבלגן הזה, ויש מאנשים, הרבה אנשים כבר מפתחים ציפיות כלפיי. עזוב, אני מעדיף להיות ראש קטן. גם אתה מעדיף להיות ראש קטן. כי אני לא חייב שום דבר, אני חייב פחות. ככל שהשינוי מקדם אותנו, יש איזה שלב שאנחנו אומרים, עזוב, עזוב, לא בשבילי. תן לי את הנחת שלי, כן? לא רוצה. זאת אומרת, החשש מהציפיות, מהנפילות, מהדרישות שההתפתחות מציבה בפנינו, מעכבת את היכולת שלנו להשתנות. גם אם זה דברים פשוטים, זאת אומרת, גם אם אדם מחליט לאכול אוכל בריא, אז זה מחייב אותו. הוא פתאום דורש מעצמו להקפיד כל פעם שהוא מגיע, מה זה, מה הרכיבים, מה זה מורכב, מה... עזוב, אני לא אעמוד בזה, אין לי כוח לזה. עזוב, תן לאכול נורמלי. ואז הוא אוכל נורמלי, לא בריא. קושי נוסף, זה פינוק. כל מה שאמרנו עכשיו זה מוליך לייאוש בסך. הקושי הנוסף זה סוג של ייאוש שנובע מזה שאני לא מצליח לעשות בבת אחת את השינוי שאני רוצה. אני רוצה בבת אחת להיות מתמיד, לומד 14 שעות ביממה. שמעתי על הרב קוק שלמד 16 דפי גמרא ביום, גם אני. והיה לי חבר טוב, צדיק אמיתי, ירא שמיים גדול, ממש זהב טהור. הוא שמע שהגאון מווילנה ישן שעתיים ביום ואכל כל יום שתי כפות אורז. צריך לבדוק, נכון, לא נכון. אבל שיעור א', ישיבה חשובה. הבחור התחיל לישון שעתיים ביום, שתי כפות אורז כל יום, זהו. כל שער הזמן הוא ישב אל המן. אז כשכל פעם שהייתי פוגש אותו, כן. ככה הוא היה כל היום, אבל הוא יהיה כמו הגאון מווילנה. ובשנייה, זאת אומרת, אין תהליך, זה מהיום למחר, טרח, ממחר הוא הגאון מווילנה. טוב, הוא החזיק מעמד ככה, עד שהאור שלו נהיה צהוב, הוא ממש הלך לטיפולים, וברוך השם, אחרי זה הוא חזר בתשובה ונהיה בן אדם נורמלי. אבל הוא ניסה לעבור איזה מהפך כזה, אין לו סבלנות להדרגה, אז נשברים מזה. הוא ברוך השם יצא מזה בשלום ונשאר עד היום צדיק ותלמיד חכם גדול ומדהים. אבל יש הרבה אנשים שהיו נשברים לגמרי מזה. מגיעים לאיזו ישיבה שיש שם דרישה לגדלות, נכנסים לישיבה, אני איתך, זהו. מלאך השם צבקות. אחרי חצי שנה הבנתי, תורה זה לא בשבילי, זה לאנשים מיוחדים, אני מתגייס בשלום על ישראל. מה קרה? למה נשברת? אני רציתי, אני לא מצליח לעשות שינוי, רציתי להיות בסדר, לא נותנים לי. מה, מי לא נותן? לא, אני לא מתאים לזה, סליחה, לא מתאים לזה. תעשה את זה בהדרגה. בשלב הראשון תישן רק 12 שעות ביום, תלמד רק 12 שעות, לא, תלמד 8 שעות, תעשה קצת מנוחה בצהריים, אחרי זה תוסיף עוד שעה לימוד, עוד חצי שעה, לאט לאט, בסוף שנה ד' יש סיכוי שתצליח ללמוד 12 שעות. לאט לאט. לא, אני, רגע, ואני גם רוצה להבין את כל התוספותים על הדף בקלות. אני רואה שפה חבר'ה, אני רואה, לומדים בקלות. תשמע, תשקיע עוד 15 שנה, תבין את כל התוספותים, מה קרה? 15 שנה? כן, 15 שנה. תשמע, כנראה שתורה זה לא בשביל. למה? כי הוא רוצה בבת אחת לדעת ללמוד גמרא בעיונים ראשונים ואחרונים, להבין את כל מה שהרוגוצ'ובר אומר על הדף. רגע, אין סבלנות. אז אם אין סבלנות, לא מחוללים שינוי. אז אני הבנתי, זה לא בשבילי, זהו. אז צריך סבלנות, כן? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. רגע, מה הפריע לעם? הם אמרו, אנחנו רוצים תורה, עכשיו. שלום עכשיו, מיד, הכל. משה, רגע, עוד מעט הוא יבוא. לא, לא, עכשיו. אם הוא לא בא עכשיו, עגל. באמת. מה קרה? זה פינוק. חוסר הסבלנות הזה. לא תיפרד הדאגה ממי שרוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו, אומר הרב. במוסר אביך בפרק ד'. זה
סיבה חמישית?
לא, זה אותו. זה חוסר סבלנות. כן, כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו יתקדשו בבת אחת לפי אותה עלייה רוחנית שבהכרתו, כשהיא מתעלה, הוא היה בשיעור, הבין, מידת הכעס זה רע. מהיום אני לא כועס, הבנתם? גמרנו עם זה. אחרי פעם בא שהוא כועס, מה אומר? עזוב אותי מכל, אני לא יכול לתקן את המידות שלי, התייאשתי. מה קרה? כי החלטתי שאני בבת אחת מושלם. אתה לא, זה תהליך, יהיה בעזרת השם תוך 30 שנה, לא תכעס. על רגע, גם זה לא בטוח. כשהוא רוצה בבת אחת שהכל יהיה קדוש, שכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט, לא ימצא לנפשו שוב מעמד, ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית. זה לא עובד ככה, כן? צריך לאט לאט, בהדרגה, בדברים שנוח לתקן, אחר כך יתרחב החור, גם בדברים שתיקונם כבד, וכה ילך הלוך ועלו עד אשר יזכה לתקן את הכל, זה תהליך. וכשהאדם מחליט בבת אחת לעשות את זה, הוא נשבר, הוא לא מצליח לשנות.
איך לסבלנו את השבת הגאווה שאתה
יודעת? לא, לא שמעתי.
איך לסבלנו את השבת הגאווה שאתה יודעת?
אדם גאוותן נמצא באיזו עמדה שהוא הוא מעל התהליך. הוא מושלם. אז גם כשהוא לא מושלם, אז אין לו בעיה להשיג את השלמות. הקושי הבא הוא למעשה סוג של סיכום של כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל הוא גם עומד בפני עצמו. זה הקושי לשנות הרגלים. אז כל מה שאמרנו עד עכשיו זה חלק מזה. אבל הקושי לשנות הרגל, יש בו מימד של עצלות. אני כבר רגיל, זה לא דורש ממני מאמץ. אם הייתי עכשיו, מעכשיו צריך להתרגל לדבר איתכם ככה, כשאני נמצא כאן ומדבר מתחת הסטנדר. זה די מאמץ, אני לא רגיל, אתם לא רגילים, אני לא רגיל, אנחנו לא נוח לנו ככה. ככה לדבר זה די נוח, אבל תחשבו, לעמוד ככה זה יותר קשה מאשר לשבת. אבל בכל זאת זה מאמץ, נכון? זאת אומרת, כשאנחנו רגילים למשהו, נוח לנו, אדם הולך להתקלח, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, פותח את הברזה, שם פה, פותח מים, שם סבון, הכל הרגלים כבר, הכל בהרגלים. תגיד לו, טוב, עכשיו תעמוד על רגל אחת כשאתה מתקלח, שיגעת אותי, אני לא יכול. למה לא? זה קל לעמוד על רגל, לא, אני לא יכול. מה קרה? זאת אומרת, אדם רגיל... בשבת שאלו אותי, כאן שאל מישהו איך לשים את הסכין ואת המזלג, נכון? באיזה יד מכניסים את האוכל לפה? יד ימין. איפה שמים את המזלג שמסדרים בדרך כלל לשולחן? שמאל. ככה באירופה נהוג, ביפן אין מזלגות, אבל באירופה נהוג שמזלג בצד שמאל, סכין בצד ימין, מחזיקים את המזלג ביד שמאל, חותכים עם יד ימין, אוכלים עם יד שמאל, נכון? יהודים אמורים לאכול עם יד ימין, אז מה עושה יהודי? חותך עם הסכין ביד ימין, מחזיק את זה, מחזיק, מעביר את המזלג ליד ימין, אוכל עם יד ימין. אז בוא תשים את המזלג בצד ימין, וגמרנו. אז מה תעשה? תחזיק את המזלג בצד ימין, ביד ימין, את הסכין ותתחיל לחתוך. זה כל כך לא נוח שאנשים מתחילים לחתוך עם המזלג בטח. אז מה לעשות? זה הרגל קל, לא הרגל קטן. אבל זה דורש מאמץ, הרבה יותר קל, זה נעשה כבר אוטומטי. אני לא דורש, אין שום מאמץ בזה, נכון? הכרתי פעם יהודי שנכווה במלחמת יום כיפור. והוא היה ימני, ואחרי המלחמה יד ימין כל כך נשרפה הוא היה כותב ביד שמאל, גם היא נשרפה, אבל הוא הצליח איכשהו לכתוב. ראיתי את המאמץ הענק, אני ממש אומר, פשוט לכתוב הכל ביד שמאל. הוא היה ימני, להתחיל לכתוב הכל, להחזיק את זה, לכתוב. כל כך קשה, תנסו, מי שימני, לכתוב ביד שמאל, את כל השיעור הזה, לסכם ביד שמאל. תראו, זה יהיה קשה. זה דורש מאמץ. אני כבר רגיל, זה נוח לי, זה מובן לי, זה קל לי. וכשאני רוצה לשנות, כמעט תמיד שינויים כוללים שינוי גם בכלים, גם בהרגלים. ואז זה קשה לי. אז כל הקשיים האלו, למעשה, מציבים בפנינו סוג של אתגר מאוד גדול. כן? כל ההתחלות קשות, אומר המדרש. זה, כן, המחילתא ביתרו. קשה להתחיל דבר חדש. אני כבר רגיל. זה כואב לנו. אומר בעל עקדת יצחק בשער צדי זין, יען כי על ידי ההרגל בדבר יוחזק כוח האדם הגופני והמוסרי להיות אחר כך היכולת בידו יותר לפעול פעולתו, אשר על כן תכבד רק ההתחלה בכל דבר. כדברי חז"ל, כל ההתחלות קשות, כי ההתחלה היא שינוי ההרגל שהוא היה מורגל בו עד עכשיו. אחרי שהתרגלת, לא, גמרנו, הכל רץ. אז בסדר. אז אנחנו רוצים ללמוד מה השיטות שחז"ל מציעים לנו כדי להתמודד עם הקשיים האלה. את הקשיים האלו מכבידים על ההתקדמות שלנו. כמעט כל מה שאנחנו רוצים להתפתח נתקע כי אנחנו... קשה לנו לשנות את עצמנו. אז הדבר הראשון הוא מודעות. היה לנו שיעור כבר על חשבון נפש? היה. טוב, נצטרך איזה רענון קל, איך עושים חשבון נפש נכון. כשעושים חשבון נפש לא נכון, אז אנחנו הורסים את עצמנו. אני צריך ללמוד איך עושים חשבון נפש נכון. על כל פנים, התנאי הראשון זה מודעות. ברגע שאדם מודע, עצם המודעות מחוללת התחדשות. זאת אומרת, מה זה מודעות? אני כביכול נעצר ושוב יוצא לדרך. אני מודע למקומי, למצבי, ויוצא לאיזו דרך, מקבל איזו החלטה. המודעות קשורה לחשבון נפש, אז זה אמרנו, נקדיש לזה זמן וננסה ללמוד איך עושים חשבון נפש.
אדם יכול להיות מודע לעצמו והוא נשאר במקום,
שהוא מודע לו. אם הוא החליט להישאר במקום, הוא נשאר במקום, בסדר. אבל הוא החליט להישאר במקום, זה חידוש. זה כבר לא הרגל. זאת אומרת, ברגע שיש מודעות, אני כאילו עוצר ובוחר. המודעות אומרת, אני נמצא. רגע, להמשיך את השיעור או לא להמשיך את השיעור? טוב, לא ממשיך, יאללה. נגמר, טוב, אני כן אמשיך. בסדר, החלטתי בסוף כן להמשיך. זה מודעות, זאת אומרת, אני מודע... לא שאני נותן את השיעור כזה, הרגל כזה, והשיעור רץ, אני לא שם לב שאני נותן שיעור בכלל. וכשאדם מודע לעצמו, הוא בעצם מחליט. אז זה לא צריך לבטל את החשיבות של הרגלים, כמו שראינו קודם, הרגל זה דבר מאוד חזק ברמה הנפשית. אבל ברגע שאדם מודע, הוא בעצם יכול להתגבר גם על ההרגל.
זה הסיבה שאומרים... כל מי שנדוע לתחתונה, לא כי זה משהו רע, בגלל ש... בגלל כל הסיבות האלה, אז כל מי שרוצה לשנות...
בוא נניח לזה עכשיו, כי אנחנו נכנסים פה לתחום שלם הלכתי, שהוא לא בהכרח בגלל עצם השינוי שאתה עובר בעצמך וכו'. אתה מודע למה שקורה איתך, למה שאתה עושה עכשיו, ומתוך כך אתה מחליט עכשיו לכתוב או להקשיב, או... אתה ער, כן? אם אתה ער, אתה יכול לקבל החלטות, אתה יכול לחולל שינוי. אם אתה מודע, אתה יכול לקום וללכת או לשבת, לא משנה, אתה... מה זה אם אתה לא מודע? אתה נמצא, אתה... נגמר השיעור, לא שמתי לך שהיה שיעור, כן, טוב, בסדר.
לא אמרתי למה זה מקל על כל הקשיים שאמרנו.
לא אמרנו שזה מקל, כמו שאמרנו שזה התנאי הראשון לחולל שינוי. וכדי לחולל שינוי אתה קודם כל צריך להיות מודע. אם אתה מודע, עכשיו אתה יכול לקבל החלטה. עכשיו, לאור כל הקשיים, סביר להניח, כמו שיהודי אמר, שאתה תחליט להישאר במה שעשית קודם. לכן, אבל זה תנאי להתקדמות. כן?
ו... אין משהו אמיתי בהישארות והרגלים?
הרגלים זה דבר מצוין, כי הם עוזרים לנו בחיים. אבל ברגע שהם מתחילים לעכב את האפשרות שלנו להתקדם, אז הם מעכבים את ההתפתחות שלנו. זאת אומרת, אם יש לך הרגל מסוים, זה יכול להיות הרגל חשיבה. כל אנשי המדע, מה שהם אומרים, זו אמת מוחלטת. שמישהו יש לו הרגל חשיבה כזה, הסינפטות שלו במוח מסודרות ככה, שהוא חושב, אנשי מדע, אמת מוחלטת. נשאר כוח. הוא רגיל לחשוב כך, עכשיו תראה לך שבא מישהו ואומר לו, אנשי מדע, 90% מהם לא יודעים מה שהם אומרים. מה? עולמו חרב. הוא צריך לשנות הרגל חשיבה, הוא לא מוכן, הוא מתחיל להתווכח ולצעוק ולהתעצבן ואין דבר כזה, אנשי מה? פעם אמרתי באיזו שיחה שתנועות נוער זה דבר שקם בגלל שבתי ספר היו גרועים, אבל בעצם כל תנועות הנוער נועדו למרוד בחברה, ממש ככה, אני מוכן להוכיח את זה, אבל קיצור לא משנה, ישב בשיחה הזאת מישהו שכל חייו תנועות נוער זה היה קדושה גמורה. וואי, איזה עליהום הוא. הוא לא היה מוכן אפילו לשמוע או לשקול או לחשוב, באמת לשנות הרגל חשיבה מה זה תנועה, הוא לא היה מוכן. מה, בוא תקשיב, יש פה דברים מוכחים, מחקרית. הוא לא מוכן לשמוע בכלל, בסדר? הוא רגיל לחשוב כך. אז אם ההרגל הוא בונה אותנו, ויצחק אייזיק חבר אומר שהרגלים ברמת הנפש הם תנאי, זה כלים שבתוכם אנחנו יוצאים תוכן. אז צריך תמיד, גם כשאתה מחולל שינוי, אתה קונה הרגלים חדשים. עד השינוי הבא זה הרגלים חדשים. אתה בונה כלים כל הזמן, זה ההרגלים. אבל אם ההרגלים תוקעים אותך במקום, זה לא תוקע. אז השיטה הראשונה שחז"ל אומרים, היא שיטה מאוד מפורסמת. כולם מכירים אותה. אחר המעשים נמשכים הלבבות. מי אומר את זה? בעל ספר החינוך במצוות את זין. דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו. כן? וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם עם טוב ועם רע. פעם הבחור שאמר לי שהוא מפחד מחושך. מה לעשות? יש אנשים שכאן בבית המדרש מרגישים נוח, אומרים להם ללכת ליער שם למטה בחושך, לא נוח להם. זאת אומרת, לשבת פה ולחשוב על זה זה בסדר, אבל ברגע שנכנסים ליער הוא מתחיל פה, אהבה הולך פה. יש אנשים. יש אנשים שלא מפחדים מהחושך. הולכים בחושך מרגישים נוח. אז הוא אמר שהוא מפחד מחושך. מה לעשות? אמרתי לו, תשמע, יש שיטה שחז"ל אמרו, איך אפשר לחולל שינוי? אתה מפחד, בוא נעשה שינוי. כן, אבל מפחד. אז אמרתי לו, זה בסדר. חז"ל אומרים שאחר המעשים נמשכים הלבבות. אתה מרגיש בלב פחד, בוא נעשה מעשים שיגרמו לך להפסיק לפחד. איזה מעשים? אמרתי לו, שלב ראשון, בלילה, תחבא את האור בחדר לשתי דקות. דקה, כמה שאתה רוצה. אחרי זה תדליק. תעמוד בחושך דקה, בבית אתה... בסדר להיות בחושך דקה, לא קרה כלום, נכון? אחרי זה 5 דקות. תחבא את האור לשעה. תהיה בחושך, שעה. תתחיל להתרגל שחושך לא תרפו אותך שם. אפשר. אחר כך, תלך בכביש, יש אור, נכון? אתה מפחד לך? לא. תרד מהכביש המואר לחלק... לא משנה היער, לא משנה איפה זה יהיה, קצת הצידה. ליד, או יש קצת אור, אבל קצת חושך גם. מטר, 2 מטר, 3, 4, 10 מטר, בסדר? עובר בשלום. 15 מטר. 30 מטר, אתה כבר בין העצים ביער. עובר בשלום? לא, הולך תטייל ביער. אז אותו בחור, זה היה במצפה רמון. אז יום אחד בא ואמר לי, ישבתי שעתיים על הר גמל בחושך. היה שם חושך. לא פחד מהצבועים, לא פחד מהנמרים, ישב בחושך. אחרי זה הוא הלך לטייל בחושך חופשי, לא פחד מחושך. אחר המעשים נמשכים הלבבות. אז נלמד בהמשך שזה תמיד הולך עם עוד תנאי, לעשות דברים בהדרגה. בסדר? כמו שאמרנו, אחד הקשיים, אני רוצה בבת אחת, לא בבת אחת. אם עושים בהדרגה, אחר המעשים נמשכים הלבבות, אנחנו מצליחים לתקן. השיטה השנייה שחז"ל מלמדים, הרב קוק, דרך אגב, בשיטה הקודמת, מסביר לנו איך זה עובד. באורות הקודש, בחלק א', ר' מ"ט, הוא אומר, שכשאדם עושה מעשה, אז המעשה הזה עובר אצלו עיכול. וזה תהליך של עיכול רוחני. מה הכוונה? אחרי שעשיתם מעשה, אתם מתחילים כאילו לחשוב על זה, בעצם לדמיין את זה. נניח שמישהו מכם הלך ליער שם בחושך. חזר לבית המדרש. חושב, וואי, איך היה שם בין העצים וזה, פתאום שמעתי רעש, זה היה חוגלה. כן, הוא חושב, היה שם. הוא מדמיין את זה. כן? ואת אחרי שאנחנו עושים מעשה, המעשה עובר איזה עיכול. אנחנו מאבדים את הדבר הזה, כמו שהרמב״ם אומר, מתוך הזיכרון, הדמיון שולף את הדברים, ואנחנו עוברים איזה תהליך של עיכול. והדמיונות האלה הופכים לרגשות. חוויתי איזו חוויה מעשית, אני מדמיין אותה, ואחרי זה אני מרגיש. מה הקשר שלי לחוויה הזאת? אני מחבב את זה, אני סולד מזה, זה הטוב, זה הרע, מבחינתי. כן? עולם הרגש מתעורר. והרגשות למושכלות. זה הופך להיות איזה בחינה של תבנית חשיבה. כביכול אדם בחיים לא עשה איזשהו מעשה. לא רכב על אופניים. ואז הוא ניסה לרכב על אופניים, כמעט נפל, הצליח לשמור על שיווי משקל, נסע קדימה. הולך הביתה בערב, מדמיין, וואה, איך זה היה נחמד, נסעתי באופניים ולא נפלתי. דווקא אהבתי את זה, הרגש מתעורר. ואז זה הופך להיות מושכל ראשון, כלשון הרמב״ם. מה זה מושכל ראשון? תבנית חשיבה. מי שמצליח לנסוע באופניים, זה יתרון. שווה לי. זה הופך להיות חלק מהאופי שלו. זאת אומרת, הוא רואה את זה כחלק מהאישיות שלו. היכולת לרכב על אופניים זה דבר חשוב וכולי. אני גם את הילדים שלי אני אלמד לרכב על אופניים. חלק ממנו. כך בכל דבר. זאת אומרת, אם חווינו את המעשה, המעשה הזה בכוח עיכול רוחני משפיע על בניין האופי שלנו. אם אין מה? תביא דוגמה, אני לא יודע מה.
אדם עשה מעשה, הוא לא חושב על המעשה.
מה, אדם?
אדם עשה מעשה, הוא לא חושב על המעשה.
כן. עכשיו כשאתה נוסע באופניים מכאן למגורים, אני מניח שאתה לא חושב על הנסיעה באופניים, כי זה כבר הרגל. אתה לא נוסע באופניים, זה כבר חלק מהאופי שלך לנסוע באופניים. אז זה הפך להיות הרגל. בסדר? אבל אם עכשיו אתה תחליט שאתה נוסע באופנוע, קנית אופנוע, עשרה כוחות סוס, חונה אותו שם בחוץ, איזה גדול כזה, פעם ראשונה בחיים אתה נוסע מכאן, לא יודע, לווילה עם אופנוע. אחרי זה אתה תגיע לווילה, אתה תדמיין את הנסיעה ואת הדרך. פעם היה לי אופנוע, מכרתי אותו וקניתי אופנוע עם סירה, אמרתי זה יותר טוב. עוד לפני שהייתי במצפה רמון. הייתי נוסע לרחובות מביתר עם אופנוע. והחלטתי, אופנוע עם סירה יותר טוב, נוכל לסיע את הילדים לגן. אז הלכתי לחנות, מכרתי את האופנוע הישן, קניתי חדש עם סירה, הייתי נורא מרוצה. אף פעם בחיים לא נהגתי על אופנוע עם סירה. הוא אומר לי, מה הבעיה? בוא אני אראה לך איך נוהגים. הבעל העסק שם, בחנות אופנועים הזאת, עולה על האופנוע, נוסע, מרים את הסירה פה, מוריד שם, עושה את זה פעלולים, וכאלה קלות. שילמתי לו, לקחתי את האופנוע, עליתי עליו, ואותו רגע, תאמין לי, לא הפסקתי לדמיין את השנייה הקודמת עד ירושלים. כל העלייה לירושלים, כל שני הרגשתי שאני מתהפך. אני לא יודע אם אתם יודעים, הסירה, זה צריך לשמוע על איזה שיווי משקל עם סירה, זה כאילו הגלגל הזה דוחף אותך. אתה צריך להבין שאתה צריך להטות את הגוף, אתה יושב כאילו עקום קצת. כל סיבוב הרגשתי שאני עוד רגע מתנגש במכונית, נסיעה כזאת נחמדה מתל אביב לירושלים, לקחה לי כמה שעות ו... הגעתי, הכניתי את האופנוע, אמרתי, אני לא עולה על זה לעולם יותר. פירקתי את הסירה, הלכתי עם האופנוע בלי הסירה. תאמין לי, דמיינתי את זה מאוד. עד היום אני מדמיין את זה. בסדר? ויש לי כבר מושכל באופי, אני אופנוע עם סירה. לא מתקרב לזה. תאמין? אז כמובן, אם זה הופך להיות תרגל, אם הייתי נוסע עם זה ומתרגל, הייתי מתרגל, וזה היה בסדר, ולא הייתי מדבר על זה אפילו. אז אם אתה רוצה לחולל שינוי, אז בדרך כלל המעשים שאתה עושה זה לא מעשים רגילים. זה לא בהרגל שלך. אז תמיד הדמיון יופיע פה. ואז הרגש, ואז המושכל, ואז האופי. השיטה השנייה, אומר המלבים, כמו שאמרנו, המעשים מתהפכים לדמיונות, אבל אפשר להתחיל את התהליך גם מהדמיון. לא חייבים להתחיל במעשה. אם אתה עשית את זה לא בצורה מושכלת, אז זה נכון. זאת אומרת, אם עשית את זה, נניח, לא בהדרגה, לא בצורה נכונה, אז זה יהיה סדר, אתה לא תעמוד. אבל אם אתה תעשה את זה בצורה הדרגתית, נכונה וכו', אז אתה תתרגל לזה, זה לא יפריע לך לא לאכול סוכר. זה יהיה משהו שהוא, לא שתתגבר, עדיין הקושי שהזכרנו קודם של המעבר יהיה קיים, אבל אתה תתמודד איתו כי זה בהדרגה, זה לא כזה קריטי. אבל אם אתה תעשה בום כזה, באמת יהיה לך קשה. עד כדי זה שאתה כל הזמן תסבול את זה. לכן צריך להקפיד, זה אחת השיטות שנראה בהמשך, לעשות דברים בהדרגה. השימוש בדמיון, אומר המלבים, גם כן יכול להוליך אותנו לשינוי באופי. כן? במשלי, בפרק י"ב, כן? דאגה בלב איש ישיחנה. אומר המלבים, מה זה? נתן החכם בית עצות. אחד, להשפיל הציור הלז ולהורידו אל עומק הנפש, ושם בחושך שמו יחוסה. מה הכוונה? אין הכוונה מה שנקרא בפסיכולוגיה הדחקה. מה זה הדחקה? אני לא רוצה לחשוב על זה, לא רוצה לחשוב על זה. אדרבה, יש משהו שמציק לך. נניח שאתה מפחד מכלבים. יש אנשים שרואים כלב, מפחדים. מה תעשה? אומר המלבי, מה זה פשוט? תראה את הציור הכי נורא, הכי זוועה שאתה מדמיין כשאתה רואה או חושב על כלב. מה אתה מדמיין? אני רואה כזה כלב, עושה, מתנפל, שיניים כאלה, ריר נוטף, נושך. אתה רואה את הציור טוב? תסתכל עליו, אתה רואה אותו טוב? יש מסך כזה, יש שם ציור כלב, כמו שאמרתי. אתה נמצא שם, הוא מתנפל עליך. הכל בסדר, יש ציור, יופי. יש שם הכפתור, תתחיל לחבוט את המסך. להחשיך אותו, להחשיך אותו, להחשיך אותו, אין ציור יותר, נגמר, תמונה חשוכה. גם הכלב עשה, תחבא את הווליום, אין ווליום, לא. הכלב לא עושה, לא רואים אותו, אין כלום. אומר המלבים, החל מרגע זה המוח שלנו קיבל הוראה לא להראות את התמונה הזאת יותר. לא להראות את התמונה, לא להשמיע את הקולות. בעצם ברגע זה ההרגשה שלך לכלבים השתפרה פלאים. אתה כבר לא מפחד מכלבים אפילו. זה ממש יכול לחולל שינוי. כמו שאמרנו, לא לעשות דברים בבת אחת, אז כנראה יצטרך איזה תהליך. אבל זה, ההשפעה של זה היא מאוד חזקה. זאת אומרת, יש דברים שאני יכול על ידי זה שאני מדמיין ומחשיך, אני מתקן. יש איש שמאוד מכעיס אותי. מאוד, מאוד. אני רק חושב עליו, הפיוזים נשרפים, אני מתעצבן, אני כמעט התקף לב. והבעיה היא שאני חושב עליו כל היום. אני לא יכול לחיות בכלל. אני כל הזמן חושב, האיש הזה, האיש הזה, האיש הזה. לא, אני לא יודע, זה פה תראה. תסתכל עליו, אתה רואה את האיש הזה עומד שם, כן, עשה לך ככה. תסתכל עליו טוב, תחבא את התמונה. עכשיו לא תחשוב על אני יותר. אין איש יותר. נרגעת, בסדר? אז זה לא פתרון מהשורש. אבל הפתרון הזה גורם לזה שעכשיו אתה כבר לא נמצא במצב של הפחד, של הכעס, של הקלקול וכו'. ולהפך, אומר המלבין, יעלה על ליבו ציורים טובים, למשל אדם מלא דאגות ופחדים ומה יקרה, אומר המלבין, בוא תדמיין, תפתח שם את המסך, בית נחמד, אשתך מאושרת, הילדים רוקדים, כולם, המים זורמים בנחת בנחל ליד הבית, הכל בסדר. תראה את זה, תראה את הסרט, תסתכל עליו, איזה סרט יפה, יופי. לא תדאג. לא, אתה חושב שהבית יישרף. מה אומר? תראה את הבית נשרף, תחבא, אין בית לא נשרף. אין, הרגן. כך הוא אומר. דאגה בלב איש יחשיכנה. כן, תחשיך אותה. כן? דרך אגב, המלבין שדיבר על זה לפני 150 שנה, היום פיתחו שיטה שנקראת NLP. דמיון מודרך. מצוין. זה אחד העקרונות של כל השיטה. מה שמלבין אומר פה, עשו את זה, תורה שלמה, זה... מי שלומד את זה 3 שנים מקבל תורה, תעודת מורה מוסמך, ויכול ללמד איך מה שמלבין אמר, איך עושים את זה. כן, ממש ככה. זה שיטה שאפשר לחולל שינוי בכל מיני תחומים בחיים שלנו. אז אפשר להשתמש בה. שיטה נוספת. כן.
הרבה פעמים כשמעלים איזשהו ציור, כמו לצורה חזקה, במיוחד כשאתה יודע שהשיטה זה להחשיך את הדבר הזה, להחשיך, אז במילה הוא עוד שנייה חוזר, כי
עכשיו
הצלחת את הציור, אתה אומר, יופי, הצלחתי להחשיך את הציור.
ברגע ש... זה צריך ללמוד את זה. ברגע שהפסקת לראות את הציור, אל תנסה להציף אותו, כי רק אם תציף אותו בכוונה, הוא יחזור. מה זה להציף בכוונה? זה לפתוח את הכפתור שוב. זאת אומרת, כאילו, סגרת, פתחת, סגרת, פתחת. אל תפתח. סגרתי, אני לא חושב על זה יותר.
זה נשלט?
כן. הדמיון הוא כמו שריר. אנחנו יכולים לשלוט על הדמיון. אני עכשיו מדמיין, לא רוצה לדמיין את זה. אתה יכול לשלוט כזה. השיטה הזאת מלמדת אותנו לשלוט בדמיונות שלנו.
זה רגעתי, כאילו, אני בהתחלה לא אצליח לשלוט בדמיון בצורה...
אז אני אומר, ההחשכה אתה יכול מההתחלה כבר, אבל אם תתאמן על החשכה, אתה גם תגיע למצב שאתה יכול לשלוט בדמיון. להחליט מה לדמיין, מה לא לדמיין, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזר.
ההחשכה צריכה להיות
הדרגתית? לא, אני אומר, ההחשכה זה לאט לאט, אתה לא יכול לסגור בבת אחת. לאט לאט, אתה סוגר, 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 עד שאתה לא רואה, זה יכול לקחת איזה זמן. עכשיו, יכול להיות שאחרי זה אתה עוד פעם תפתח. אז אל תתייש, תפתח, תסגור עוד פעם, תפתח, עד שבסוף זה יסגור.
בדבר השני, שמדמיינים ציורים טובים, אין סכנה שאדם יחיה בדמיון, כאילו... מצד שני, למרות שהוא לא מפחד עכשיו, אבל הוא עכשיו אולי הוא חי באיזה דמיון כזה, הוא מדמיין מציאות אופטימלית.
99% מהדאגות שלנו הם דמיונות טיפשים, שאף פעם לא מתרחשים. אז אומר אבל, בישהו, אנחנו לדמיין דמיון, תדמיין שהכל בסדר, והכל באמת בסדר. זאת אומרת, מה אתה דואג? רוב מה שאנשים דואגים לא מתרחש. ובדרך כלל אם משהו יתרחש זה משהו שהם בכלל לא דאגו עליו. אני חושב שאני דאגתי שאני אפול מהגג פעם. דאגתי על דברים אחרים. אף פעם לא דאגתי שאני אפול מהגג. בסוף נפלתי מהגג. לפחות שהייתי דואג על זה, אולי לא הייתי עולה על הגג. בשביל מה לדאוג? מה יוצא מזה? שום דבר טוב. אומר המלבין, תחשיך את הדאגות, תראה הכל בסדר. תחיה חיים טובים, למה להרוס את החיים?
יש מין
איזון
שונה בקשר למחשבות אסורות. שבמחשבות אסורות אנחנו דווקא אומרים לדחוק ולהרחיק כמה שיותר.
אותו דבר, אם אתה תאוות וכולי, אז אתה כבר בעל כורחך, מסך מאיר באור יקרות, דברים לא טובים. תחשיך, תחשיך, סגור את המסך, אל תראה.
אבל לא לנסות
לדמיין את ה... אם אתה לא מדמיין מעצמך, בסדר. שוב, תסגור את הדבר הזה, תחשיך אותו. מצאת את עצמך, מדמיין איזה דמיון פרוע, לא צנוע, סגור את הווליום, סגור את האור. ממש כך.
כי אני הבנתי בדברי הרב שכשיש נגיד את החושך, אני מדמיין את עצמי במצב הכי גרוע שאני יכול להיות, ואז להחשיך. ליצור מציאות שאני נמצא
בה. אז לא, בתחומים מסוימים, בתחום של עריות, אז אתה אל תדמיין לך תחילה, אבל אם אתה כבר בנקו מדמיין, אז תחשיך. מה? אתה לא יכול. אם אתה מצליח כבר ואתה שולט בדמיון כבר, אז אתה בסדר, לא תחשוב על זה. אבל הוא אומר, תחשיך את זה וזה. זה לא יעלה.
שני הפרקים לרמב״ם, הרמב״ם שם לא אומר שהמצוות זה עברות, הן לא בדמיון, כאילו, לאדם בעצם אין שליטה בכלל בדמיון?
אדם יכול לשלוט.
אני יודע שהם מדמיינים כשחולמים?
אדם יכול לבוא לדמיון. יכול לשלוט בדמיון. הנה, המלבים נתן פה שיטה.
ומה עם הרמב״ם?
מה עם הרמב״ם?
זה לא סותר.
את מה?
עכשיו, הרמב״ם אומר שאדם מדמיין גם מתוך שינה, ולכן זה הוכחה שהוא לא שולט עליו.
בסדר, יש דברים שכן, יש דברים שכן. יכול לשלוט.
מה שהמלבי אומר, ששתי הצדדים, אחד להכשיר ואחד ללמד דברים אחרים. זה בא אחד אחרי השני או שזה שתי דברים, מה שאדם מרגיש שזה מאוד?
אתה יכול לעשות את שניהם, אחד מהם.
זה נשמע שזה בעיקר על פחדים, זה גם יכול להיות על שאר המילים, מידות רעות ו...
כל מידה שיש לדמיון השפעה עליה, ודרך הדמיון אתה יכול לחולל שינוי, אתה משתמש בדמיון כי אתה לחולל שינוי. אדם מדמיין עוגת קצפת, כל היום הוא רוצה לאכול רק עוגת קצפת. אין פה פחדים ודאגות, יש פה פשוט, הוא מדמיין אוכל מסוים והוא כל היום חולם עליו. תסתכל, עוגת קצפת כזו גדולה, 2 מטר, תחשיך אותה, אין עוגת קצפת. אמר, אתה לא מדמיין את זה יותר. לא חושב יותר על עוגות קצפת.
ושתי השיטות האחרונות, אחת זה הפעולות משפיעות על החוזרות עד הדמיון ועד המושכל, והשני זה הפוך. יש אחד שיותר חזק?
לא, כל השיטות הן חזקות וטובות לכל אדם, אפשר להפעיל את כל השיטות, יש פה 10 שיטות, אנחנו רק בשנייה. תעצור פה, בעזרת השם נביא שבוע הבא.